כי אנחנו ממשיכים בפרק י"ב, סעיף ו'. אולי לפני שניגש לסעיף עצמו, אני רוצה להסביר איזשהו דבר מאוד פשוט, אבל אנחנו חיים בעולם שיש בו הרבה מאוד מימדים. יש אומרים אין סוף מימדים. אבל רק חלק מהמימדים האלה נגלה לנגד עינינו, לנגד רוחנו וכו'. באופן כללי אנחנו מחלקים את העולם שאנחנו חיים בו לעולם מוחשי. זאת אומרת, אתה חש אותו בעיניים, באוזניים, כלי המישוש שלך וכו'. אבל יש גם עולם שהוא לא מוחשי, הוא עולם רוחני נאמר לך, שהוא קיים, אבל הוא לא, אתה לא יכול לראות אותו בעיניים בצורה מוחשית. כן, זה נקרא עולם רוחני יותר, עולם רוחני, עולם נבדל, עולם רוחני, עולמות נבדלים, עולמות רוחניים וכו'. אני אתן לכם דוגמה שתבינו להמחשת. האדם, האדם בנוי מגוף, אבל גם נשמה. הגוף זה דבר מוחשי, דבר שהוא מורגש על ידי כל אחד ואחד, והנשמה זה דבר מופשט, זה דבר לא נתפס בחושים, אבל הוא מובן בשכל. זאת אומרת, כל אדם מבין שכשאדם חי יש בו דבר, קוראים לזה נפש, נשמה, יש לכל הרבה שמות, אבל זה דבר רוחני וזה לא דבר פיזי. עובדה, כשאדם נפטר מן העולם, הגוף אתה רואה אותו, והנשמה הלכה, לאן היא הלכה? מי יודע?
למעלה.
אתה למעלה. עילוי נשמתו. כדוגמה אני אומר למשל. אותו דבר בכלל בהוויה. ההוויה עצמה מורכבת, נאמר, מצד אחד, ממה שאתה חש, אבל בתוך כל זה יש חוקי טבע, דברים רוחניים, דברים בלתי מוחשיים, שמי שמעמיק חקר במדע ובדברים כאלה, הוא רואה שכל הטבע וכל הבריאה, יש איזשהו מימד חוקי, רוחני, שעומד ביסוד כל המפעל האדיר הזה שנקראת הבריאה, כדור הארץ, הקוסמוס, וכל הדברים האלה. או יותר טוב, להמחיש את זה יותר, סוף מעשה, במה?
במחשבה תחילה.
מחשבה תחילה, איך אתה יודע?
בחיים.
מחשבה זה דבר רוחני. המעשה זה דבר פיזי, דבר שאתה רואה אותו, שאדם עושה. אז רואים שבכל דבר יש שני מימדים, המימד המורגש, והמימד הרוחני הלא מורגש, אבל הוא קיים. הרב לא פעם מדבר על זה שהמימד הרוחני הוא היותר חזק, למרות שהוא פחות מוחשי. הוא יותר קבוע, יותר יציב, כן? חוקי טבע הם דברים נצחיים, לעומת הטבע עצמו, מזג אוויר, הכל משתנה וכו', אבל זה קבוע ונצח. דווקא העולם הרוחני הוא העולם שעומד ביסוד הדבר הפיזי, הדבר המוחשי. הוא הדבר יותר חזק. זה מובן הרעיון הזה. בראשית ברא אלוקים את השמיים, זה דבר שמימי, דבר רוחני, ואת הארץ, דבר הארצי, כן? הדבר הארצי. ככה גם העולם בנוי בצורה כזאת. התפיסה הזאת שיש גם לא רק מבט חומרני, מטריאליסטי, פיזי וכולי אל העולם, אלא יש גם מבט נאמר, פנימי, רוחני אל כל הבריאה, זה יסוד גדול מאוד בחיים בכלל. אתן לכם דוגמה, אדם מחייך, נו איזה חיוך בבקשה, נו איזה חיוך. החיוך זה דבר חיצוני, נכון? נכון או לא? אבל הוא מבטא, החיוך הזה מבטא משהו פנימי, מצב רוח פנימי של האדם.
אפשר גם לחייך
במצב רוחה. וכן, אתה לא מדבר על אנשים צבועים. מדבר על אדם רגיל שהוא מחייך, סימן שהוא שמח. למרות שזה מופיע באופן חיצוני, אבל כל בר דעת מבין שהחיוך זה ביטוי חיצוני למצב רוח פנימי שאדם שרוי בו, או ההפך חס ושלום. זה מובן הדבר. כך גם בעולם כולו. למה אני אומר את זה כדברי הקדמה? אנחנו מדברים כאן על התשובה המעשית, שאדם מתקן את המידות שלו, את המעשים שלו וכו', והשפעת המעשה, דווקא החיצוניות, על הדברים הרוחניים, על הדברים הפנימיים. כמו שיש סוף מעשה במחשבה תחילה, שהמחשבה זה ההתחלה והמעשה זה גילוי הכל, אז כשאתה עושה מעשים כאן בעולם הזה, מעשים פיזיים, אתה משפיע גם על הממד הפנימי, הרוחני, האידיאולוגי, הרצוני, המחשבתי, שנמצא חבוי בתוך המעשים האלה. כן? זה צריך לדעת. יש תנועה מהמחשבה אל המעשה, אבל יש מעשים שמשפיעים על הלבבות. אחרי הלבבות הולכים אחרי המעשים. יש ביטוי כזה אצל חכמים, שהמעשים משפיעים לטוב ולא לטוב על המצב הרוחני שהאדם שרואים בו, ולא רק האדם, אלא גם העולם שאנחנו נמצאים בו. כן.
מה, למרות שהמעשה ממש חיצוני ומשפיע לפנימיות?
כן, כן, אני בדקתי. כן, כן. אני אתן לך דוגמה. אדם בונה לו אימפריה כלכלית. אייטון, איך זה נקרא? לא, יש היום ביטוי כזה ל...
אייטון.
לא, טייקון, אני לא יודע איך קוראים לזה. מה זה טייקון?
אימפריה.
טייקון זה אימפריה? מה זה הפירוש
בעברית? אדם שיש לו אימפריה של כלכלה,
טייקון, מיליארדר בקיצור, מיליארדר, יש לו עולם ומלואו, נכון? ולא עלינו חס ושלום, תפסו אותו בגניבה, במעילה, בשקר או משהו כזה. הוא עשה מעשה קטן, מעשה קטן. כל האימפריה הזאת יכולה לקרוס בגלל מעשה קטן. אדם בנה לו חיים שלמים, פתאום הוא נכשל באיזה מעשה כזה או אחר. כל חייו קרסו פתאום. הכל קורס. אתה שואל אותי, מעשה יכול להשפיע על מערכות רוחניות? אני אומר, נתתי דוגמה קצת קיצונית כבר. אבל לפעמים מעשה קטן, אתה הורס או בונה מערכות ענקיות, שלא יודע לאן הם מגיעות בכלל. תאונת דרכים. פתאום כל החיים משתנים, הכל משתנה. מעשה קטן, השתנה המציאות, אני לא יודע מבחינה דתית, מבחינה אנושית, מבחינה מציאות שלך. ודאי שהמעשים הם גורמים, לא רק הם תוצאה של... דברים רוחניים, אלא הם גם משפיעים על דברים רוחניים ועל מעגלים מעגלים, ולך תדע איפה הדברים האלה משפיעים. זה מובן הרעיון הזה. המעשה הוא דבר שמשפיע. המעשה הטוב משפיע, אבל גם המעשה הרע משפיע, צריך לדעת. הוא לא רק סוף מעשה מחשבה תחילה, אלא המעשה משפיע על הממד הפנימי, הרוחני של העולמות. אז זה מדבר כאן הרב. בסדר? בוא נראה את זה בתוך. אין לשער את הנחיצות של התשובה המעשית. דהיינו, את האפקט. חשיבות זה האפקט. מה התשובה המעשית? אדם מתקן את המידות שלו. מתקן את המעשים שלו. מה זה עושה הדבר הזה? בתיקון המעשים על פי התורה והיושר הגמור, גם התורה והישרות וכו', לעניין כל המעלות העליונות של עליית הנשמה של הכלל והפרט. על ידי המעשה אתה מאיר עולמות, כנר מצווה ותורה אור. אין לשער, אין למדוד את זה בכלל. כמה מעשה קטן יכול להשפיע, הדברים האלה יכולים להשפיע לאלה או לאלה. אין סוף להשפעה החיובית, אפילו ממעשה קטן. אולי אני אגיד דבר תורה בעניין הזה. אני לא יודע אם הכרתם את לוט. מישהו הכיר כאן את לוט? לא יצא לכם להכיר את לוט. לא קראתם פרשת שבוע? וואי וואי, מה יהיה איתכם? לומדים הרב קוק פרשת שבוע? לא. עכשיו, לוט, הוא לא היה אדם קל. קודם כל, ידוע עליו שהוא היה שיקור כמו לוט. היה אלכוהוליסט, מושבע. אדם שחיפש לו חברה את סדום והמורה, כנראה שהוא לא היה, איך אומרים, ילד טוב ירושלים. שוש נשמתו, המציאות שלו הייתה מקולקלת. ושואלים שאלה, אם הוא היה כזה מקולקל, למה אברהם אבינו טרח כל כך להציל אותו? כשהוא נפל בשבי על ידי ארבעת המלאכים, אז הוא נלחם וזה, להציל את לו. רש"י אומר במקום, בגלל דבר שהוא עשה, בעצם הוא לא עשה, אבל בשבי לא תעשה לפעמים, יש גם עשייה. מה היה? אומר רש"י, כשאברהם אבינו ירד למצרים בשנות הרעב, אז פתחו את המזוודה של אברהם, עשו שם את שרה. תראו לכם את עצמכם שאתם פקידי מכס, אברהם בא עם איזה מזוודה גדולה, אומרים יאללה יאללה בוא פתח את המזוודה, מוצאים שם לא פחות ולא יותר את מי?
שרה.
שרה ממנו מקובצת, מסכנה גרה בתוך המזוודה. הוא רצה להבריח. למה הוא שם אותה במזוודה? כי היא הייתה יפהפייה. הוא מכיר את המצרים. הוא ידע שאם הם יראו את שרה, הם פשוט יחטפו אותה, יקחו אותה. אז זה לגיטימי להחביא אותה. איפה הוא יחביא אותה? במזוודה. בארגז, נאמר, אז היו מזוודות, לא כמו היום, מאור ככה. היו ארגזים, סוחבים ארגזים. ואז שואלים אותו אנשי המצרים שם, מי זאת האישה הזאת, היפה הזאת? הוא אומר, אחותי, לוט עמד שם במקום, ושמע שאברהם משקר. מה היה צריך לעשות באותו רגע? מה הוא עשה? הוא רק שתק.
איזה אינטרס יש לו? הרי שרה זאת אחותו.
לא יודע, הוא שתק. אומרים חז"ל, אומר רש"י מביא את זה, על השתיקה הזאת, זה השפיע על כל החיים שלו. בסך הכל, עשה מעשה טוב. מה המעשה הטוב שהוא עשה? לא עשה, רק שתק, דיבר. יצא ממנו המלך המשיח. למה יצא ממנו המלך המשיח מלוט? מרות המואביה. מרות המואביה יצא ממואב, ומואב יצא מלוט. מלוט והבת שלו. ומרות המואביה דוד, ודוד המלך המשיח. האדם הכי חשוב בעולם זה המלך המשיח בעתיד לבוא. המנהיג הרוחני והמדיני של כל האנושות כולה זה המלך המשיח. ישפיע על כולם. המלך המשיח הזה בא בגלל מה? בגלל שלוט מה עשה? עשה משהו, שתה. צערו לעצמכם. רק נתן דוגמה, כמה מעשה, לך תדע, לאן הוא מתגלגל, לאן הוא מגיע, איפה ההשפעות שלו. עליית הנשמה, והוא אומר, לא רק הנשמה של האדם, אלא כל העולם כולו מושפע מכל מעשה כזה, מעשה טוב כזה, שהוא לא הולך לאיבוד. זה מובן הרעיון. לא צריך לזלזל בשום דבר. אפילו מעשה קטן, אתה עוזר למישהו, ברחוב, סתם, אתה לא מכיר אותה, אפילו מחייך אליו, אומר לו מילה טובה. אם היינו יודעים איזה תיקונים זה עושה בעולמות, היינו רוקדים כל היום אורה. למה אורה? מכון אורה. כן, בבקשה.
אבל תיקון, אני רוצה
תיקון המידות, איך מתחילים לתקן את
המידות? יש ספר מסילת ישרים, לומדים אותו, תגמור אותו 100 פעמים, יעשה לך בחינה אחר כך, עוברים טסט, יש כאן מכונה מיוחדת, מעבירים את הבן אדם בתוך המכונה, מרביצים לו מכות, רואים איך הוא מגיב, אם הוא מגיב בכעס, סימן שהוא לא תיקן את המידות. אם הוא אומר, כל הכבוד שאתה מרביץ לי, הלאה, התחלת לעבור תיקון. מה אתה שואל אותי שאלה? כל החיים, כל החיים מתקנים את המידות.
אבל איך מתחילים עם זה, הרב?
מהקדוש ברוך הוא. מהקדוש ברוך הוא. כתוב בתורה, הלכת בדרכיו. דרך השם. קח ממנו דוגמה. כל התורה מספרת לנו סיפורים על הקדוש ברוך הוא. מה הוא מלביש ערומים, אף אתה מלביש ערומים. מה הוא מבקר חולים אצל אברהם אבינו. מלביש ערומים זה היה אצל האדם הראשון, התקין להם כותנות אור כתוב, אור ב- 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 בעין, כן? הלביש אותם. אחר היה עניין של אברהם אבינו, ביקר חולים, שהוא היה ב... ב- כן, בברית מילה, וכל מה שכתוב על הקדוש ברוך הוא זה, תלך בדרכים של הקדוש ברוך הוא, אתה מתקן את המידות שלך. אבל בשביל ללכת בדרכים של הקדוש ברוך הוא, אתה צריך ללמוד תורה. אין לך דבר יותר מיישר את האדם מאשר לימוד תורה. על ידי לימוד התורה, ותיקון, ללמוד מהתורה, גם מהחיוב וגם מהשלילה. אתה לומד גם, בתורה מסופרים גם על אנשים לא טובים, כמו אני יודע, כמו דיקרנו את לוט מקודם, שהוא לא היה, 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 למרות שהוא עשה מעשה. כל דבר לומדים. אין זהו חכם הלומד מכל דבר, מכל אדם, לך אל נמלה הצל, ראה דרכיה וחכם. מישהו כאן עצלן במקרה? מה אתם אומרים? אז אני מבקש, אחרי השיעור תצאו החוצה, בעונה הזאת אין נמלים, וואי וואי וואי. אתם יודעים למה בעונה הזאת אין נמלים?
אוכלות.
לא, הם אגרו בקיץ, כתוב יוגרת בקיץ. בקיץ יש שיירות של נמלים, לא יודע אם הסתכלתם פעם. פעם הלכתי עם הנכדים שלי לטייל בטבע. הילדים הם סקרנים מאוד, אני לא יודעת אם אני, כל דבר מושך את תשומת ליבם. מבוגרים לא רואים שום דבר. פתאום הילדים גילו כן נמלים. ורואים שערות, שערות של נמלים הולכים, זה... אז ישבנו על יד הקן, והסתכלנו, התבננו בנמלים, מה הם עושות הנמלים האלה? נזכרתי בפסוק הזה, לך אל נמלה הצל, ראה דרכיה, וחכם. אז אמרתם, בוא נלמד להיות איך להיות זריזים, איך לא להיות עצלנים. מהנמלים, ישבנו ולמדנו ולמדנו, שואלת איך לתקן את המידות. אם אדם הוא עצלן, שמידה לא טובה, מה ילך, מה הוא צריך לעשות?
חפש נמלים.
לראות איך הם מתנהגים. הם לא מפסיקות לרגע לעבוד.
אני מכיר
דעת שחזר... ומה זה? שיירות, שיירות. שיירות, עולות, עולות, פרה, 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 פרה. ומה זה? הם סוחבות, לפעמים נמלה כזאת קטנה, שיבולת כזאת גדולה, פי כמה מהגוף שלה. אבל היא לא מתייאשת, היא נופל, והיא ממשיכה, ושום פעם נופל, ושום פעם ממשיכה, וקוראת למישהו לעזור לה, וזה עולם ומלוא. הנכדים היו מבסוטים, אני הייתי עוד יותר מבסוט. למדתי איך לתקן את המידות. אבל בואו לא נסתם העניין. מי שרוצה לתקן את המידות צריך ללמוד. ללמוד מהנמלים, ללמוד מאנשים זריזים, ללמוד מהתורה בוודאי, ללמוד ספרים שעוסקים בתיקון המידות. הספר באי הידיעה לתיקון המידות זה מסילת ישרים. אין ספר בעל השפעה יותר גדולה על האדם לתיקון המידות מספר מסילת ישרים של הרמח"ל. הוא ממש בנוי מידה אחרי מידה, והוא מסודר בצורה, וגם הוא עמוק מאוד, הוא לא רק שטחי, אלא גם יש בו עמקות גדולה מאוד. מידת הזהירות, מידת הזריזות, מידת הנקיות, איך מגיעים אל זה, איך המילים על זה, איך חוזרים על זה, איך מתאמנים על זה, וכו'. אז מי שרוצה לתקן את המידות, ילמד את ספר מסילת ישרים. בואו נחזור לעניין שלנו. אם כן, ראינו שהמעשה הוא בעל השפעה גדולה גם על הכל, על עליית הנשמה שלו, הנשמה שלו מוארת על ידי מעשה טוב, אבל לא רק שלו, הוא משפיע בכל העולם, האדם שהוא עושה מעשה טוב. התמצית המעשית חובקת היא בנקודתה האחת היותר קטנה, המוני המוני המונים של אידיאלים והגיונות רחבים המכשירים אותה בעולם ובחיים. צריך להבין מה זה נקרא תמצית מעשית. יש אידיאל. אידיאל זה רעיון שאתה מאמין בו. אני אתן לכם דוגמה מהחיים שלי בילדותי בנעוריי. בנעוריי אני זכיתי לגדול בקיבוץ. קיבוץ. הרעיון של הקיבוץ, אני אומר באופן תמציתי, אחד בעד כולם, כולם בעד אחד. שותפות מה שנקרא. קומונה. שוויון. כן, כולם חיים, כולם נותנים, כל אחד לפי יכולתו, כל אחד משתדל, מתאמץ וכל זה. זה רעיון טוב. אבל הרעיון הזה כשלעצמו, אם הוא כתוב בספר, זה לא שום דבר. צריך לממש אותו. צריך לבצע את הרעיון הזה. זה לא חוכמה להגיד, אחד בעד כולם, ואתה בעצמך לא אכפת לך מכולם. אתה צריך להראות, להוכיח לעצמך, וגם לסובבים אותך, שאתה באופן מעשי בעד כולם. אני נוהג לספר, פעם הייתי בקיבוץ, הייתי נער אז הייתי, והיה אצלנו מזכיר הקיבוץ, היה קראו לו יעקב מרגלית, זיכרונו לברכה, היה אדם מאוד מכובד, מאוד, כנער, ראינו אותו כאישיות מרכזית בחברה וכל זה, ואדם מכובד מאוד. ובקיבוץ באותה תקופה לא היה שירותים צמודים בכל בית. אנחנו רגילים היום בכל בית יש שירותים צמודים. אבל צריך לדעת, פעם זה לא היה ככה. פעם, בילדותי אני זוכר, אנחנו גרנו באיזשהו מקום, היית רוצה להתפנות בחורף, בקיץ, בלילה, בזה, מה היית צריך לעשות? היית צריך לצאת מהבית שאתה גר, הצריף שגרת, האוהל שגרת, ללכת להתפנות. בכלל בישראל היה, כל השירותים היו מחוץ למחנה. לפעמים 3 קילומטר הייתה צריך בשביל להתפנות. מה אנחנו חושבים? היום זה פינוק, פינוקי. אנחנו דור של פינוקים. אבל בקיבוץ באותה תקופה לא היו שירותים פרטיים, היה שירותים ציבוריים זה נקרא. כמו באגד, משהו כזה. מי שרוצה להתפנות, או כמו מכון מאיר, מה אני אגיד לכם? גם במכון מאיר יש שירותים ציבוריים. יום אחד אני נכנס לשירותים, סליחה שאני מספר סיפור כזה, מי אני רואה שם עושה שפונזה? אתה מזכיר? את יעקב. הייתי אמור. האדם המכובד הזה עושה שפונזה בשירותים. אני תגיד לו, למה? מה אתה... שאלת לו, מה אתה עושה כאן? מה שפונזה? אז הוא אומר לי, זה כל האידאה של הקיבוץ. אחד בעד כולם. אני עושה שפונדה בשביל כל הקיבוץ. הם באים כאן לתמצית. כל האידאה הגדולה הזאת של הקומונה, של השוויונות, אחד בעד כולם, וכולם בעד אחד. וזה שהוא עושה שפונדה בשירותים לכולם. זה מה שהרב אומר כאן. המעשה... הוא מבטא, במעשה הזה, אתה מבטא את כל האידאה הגדולה שגנוזה, גנוז בתוך המעשה הזה. או ההפך, חס ושלום. אם אתה פוגם במעשה, אתה פוגם בכל האידאה. אתן לכם דוגמה גם מהקיבוץ. בקיבוץ יש מושג כזה שנקרא חדר אוכל, כמו מכון מאיר. חדר אוכל. ובארוחת ערב היינו נוהגים לעשות תורנות, לרחוץ את הכלים של האוכלים. היו בחדר אוכל, כמה שנה רואה, כ-400-500 איש, אכלו כל ערב שם בחדר אוכל. אתה אחרי יום עבודה מפרך בחקלאות ודברים כאלה, יש לך תורנות לעשות את הכלים. מישהו כאן עשה כלים בבית פעם? מה אתה אומר? 400 מזלגות, 400 סכינים, 400 צלחות, 400 כוסות. וואי, אתה שעות, זה לא היה מכונת, איך זה נקרא? מכונת מדיח כלים. עם סבון ועם זה, כמו כאן במדבר שלי. אז היו שני סוגי קיבוצניקים. קיבוצניק אחד היה רוחץ את הכלים, ועוד שהוא היה עייף בשירה וריקודים. אני מבטא את האידאה של הקיבוץ. אחד בעד, בעד כולם, שוטף לכולם. שוטף לכולם את הכלים. אבל היו גם אחרים. היו כאלה חמקנים, היו אומרים, תעשה תורנות, אני תורנות, מה פתאום, היו מוצא אלף תירוצים, למה לא לעשות? וכשהוא היה עושה, וואי, איזה עצבות נפלה עליו, מסכן, הוא היה עושה את זה בקושי וכל זה. הוא פגם באידאה, זה לא רק פגם במעשה. כל האידאה הגדולה של, של השוויוניות וכל זה, אז מה אתה בורח מהחובה המוטלת עליך? כי בעצם מבטא את הרעיון של הקיבוץ. אותו דבר, אני לא יודע אם אתם מכירים בצבא. ראש קטן, ראש גדול. מי מכיר את זה? אתה מכיר ראש קטן? ראש קטן זה, הוא לא רק פוגם בעצמו. תגיד לי, ככה חייל מתנהג? ככה נראה צבא ההגנה לישראל? האידאה הגדולה של צבא ההגנה לישראל. אתה בורח ומתחמק, שובר שמירות וזה, ואתה, בלגנים. זה פוגם במטרה של הצבא, להגן על המדינה וכל הדברים האלה, למרות שזה דבר רוחני, לכאורה. אבל בהתנהגות הפרטנית של כל חייל וחייל, אז זה מבטא או מחזק את הרעיון או מחליש את הרעיון. זה מובן הדבר. אז זה מדבר כאן. אותו דבר, אנחנו חיילים בצבא השם. כל מצווה שאתה עושה, אתה כמו חייל. וממלא פקודה. אז אתה יכול על ידי זה שאתה עושה את זה בשמחה, באהבה, בהתלהבות וכמו שצריך, אתה מחזק את רעיון האמונה בעולם, את גילוי השם בעולם, את אור השם בעולם, כנר מצווה ותורה אור וכו'. ואם אתה פוגם, חס ושלום, אז אתה יודע, למרות שזה מעשה קטן, אבל הכל, כאילו לחוץ כל האידאה הגדולה, גנוזה נמצאת בתוך המעשה הקטן הזה שאתה עושה. זה מובן הרעיון. בוא נראה את זה בתוך. התמצית המעשית, מה הדוגמאות שאני נתתי כרגע, חובקתי בנקודתה האחת, היותר קטנה, למרות זה מעשה קטן, המוני המונים של אידיאלים, של רעיונות, של מחשבות, והגיונות רחבים, המכשירים אותה בעולם ובחיים. על ידי המעשה הזה אתה מכשיר אותה. אבל כשהיא נפגמת, כשאדם עושה עבירה, כשאדם לא הולך על פי מה שצריך להיות, הוא לא רק פוגם בעצמו, באישיות שלו, הוא לא רק בעל מו, מה שנקרא, כי המצוות זה כנגד רמה חברים שעשה גידים. אלא אדם כזה הוא כאן פוגם בכל. כשהיא נפגמת ניתה לחוסן של כל האידיאלים הרחבים במלוא עולם. זאת אומרת, זה לא רק שאתה מחבא את הנר של הנשמה שלך, אתה כבוי בלשון שלנו. יש שני מצבים באדם, מצב שהוא מואר ומצב שהוא כבוי. מה זה מואר? שמח וטוב להם. שהוא עושה מעשים טובים, שהוא חושב מחשבה טובות. לא, הוא מואר בפנים וגם מאיר לאחרים. ומה זה כבוי? טועה אדם, אנחנו אומרים, על הפנים. הוא עצוב, מסכן, אומלל, כל זה. כל זה, מאיפה זה בא? מהמעשים, מהאבונות שלו, מהדברים הלא טובים. אז במילא הוא כבוי. אבל לא רק שהוא כבוי, אלא גם העולם כולו נפגם. על ידי המעשה. של כל האידיאלים הרחבים במלוא עולם שהם מיוחסים לה, אותו היחב של המרחב האתרי, בעל מיליונים קובוקים. מה זה אתר? הוא מסביר, החומר האווירי הדקיק המלא מרחבו של עולם, כל העולם כביכול נמצא איזה חומר כזה, אבל מה שנקרא היום אטומים, אנחנו קוראים לזה כאן. המתלחצים באטום, גשמי אחד וחוללו בצורתו הגבישית, כאילו מכל החלקקים האלה בסוף יש איזשהו צמצום, 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 בסוף יוצא איזה מולקולה, אני יודע, איזה אטום, איזה דברים כאלה. אבל כל אטום יש בו את כל מה שיש בכל. ולא, ולא רק זה, כל אטום הוא גם אנרגטי, יש היום פצצת אטום. מה זה פצצת אטום? למה קוראים זה פצצת אטום? למה לא קוראים זה פצצת, אני יודע, אבן? פצצת, אני לא יודע. למה קוראים זה אטום? למה המילה אטום? אתם יודעים? לא יודעים מה, אתם לא לומדים בכלל שום דבר, פיזיקה, היסטוריה, משהו. מה זה פצצת אטום? החלקיק הכי קטן, זהו האטום. אתם לא שמעתם על האטום, מישהו שמע פעם על אטומים? לא למדתם על אטומים. החלקיק הכי קטן שנמצא בכל מקום, ויכול להתפוצץ. זה דוגמה שהדבר הכי קטן, הוא יכול להעיר אפילו מדינה שלמה מצד אחד, ואותו חלקיק יכול גם לפוצץ מדינה שלמה. למרות שהוא כל כך קטן, זה כמשל, המעשה הקטן בא להשפעה אדירה לחיוב ולשלילה. לכן, לא צריך לזלזל בשום מחשבה, שום דיבור ושום מעשה, ולראות שכל זה יהיה טוב. מחשבות טובות, דיבורים טובים, מעשים טובים, ולא ההפך חס ושלום. שאלות עד לכאן, רבותיי. אין שאלות באינטרנט, אין שאלות בכיתה, סימן שלא הבנתם שום דבר. כן.
יש לי שאלה כללית על כל העניין הזה שבמחשבות טובות, ולא לשים, לא לבטל שום מחשבה טובה, אבל גם אפשר להגיד את זה על הצד שני, גם לא לבטל שום מחשבה רע שאדם חושב, אז איפה
פה? למה לא לבטל?
כי אם זה נשאר, אם זה משפיע גדולות, מחשבות רעות, אז גם מחשבות רעות,
או מעשים רעים. לכן, צריך להילחם. מחשבות רעות, אולי שמעתם את הביטוי, לא יודע אם שמעת על זה פעם, הודיעו בחדשות, יצר הרע. אתה שמעת פעם את הביטוי הזה? חדשות. מה זה יצר הרע? יצר מלשון יצירה. הראש שלנו, כל הזמן שאנחנו ערנים, הוא עובד. הוא יוצר מחשבות, דמיונות. כל הזמן, כמו מכונה. היצירה הזאת, אתה יכול לסווג אותה, לטוב ולרע. ומה זה יצר הרע? אתה מייצר דמיונות רעים, דיבורים רעים, מחשבות רעות, תאוות רעות, כל הדברים, בית חרושת עובד כל הזמן. אז מה אתה צריך לעשות בשביל לבטל את זה? אם תקף אותך יצר הרע, מושכהו לאן?
מדרש.
תבטל אותו, תגרש את החושך, על ידי האור, את השלילה על ידי החיוב. לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע, אומרים חז"ל, תילחם בו, אל תיתן לו להשתלט עליך. יש אנשים שהם אאוט גמור. אני שואל אותם, למה אתם אאוט? אאוט זה מחוץ למגרש משחקים. כדורגל, אתה יודע מה זה אאוט. מוציאו אותו מהמגרש. יש תעמולה כאלה שלוקחים כדורים... איך זה נקרא? אקסטזי, משהו כזה. אז אומרים, ברדיו לפעמים, מה קרה לך? אתה יצאת מהמשחק? הוא אומר, לא, זו תמולה כזאת. לקח כדור. הוא יצא מהחיים. יצא מהעולם. לפעמים אדם, פשוט באוט, יוצא מהחיים. מחריב את עולמו. למה? הוא נותן ליצר הרע לחגוג בראשו, בדמיונו, במחשבותיו. ואיך מתקנים? אל תיתן לו להשתלט עליך. תבוא, תיתן, תילחם בו, תיאבק בו.
אבל זה כמו שהרב נתן דוגמה...
זה לא חיובי, זה שלילי, כן.
כן, אנשים לוקחים חומרים כאלו ואחרים, אז זה הם מביאים על עצמם, אבל לפעמים יש דברים שאתה לא, אתה פשוט חי, ופתאום נופל עליך בום, נופל עליך עוד בום. אז לא שאתה מביא את זה על עצמך, זה...
אני מסביר לך. אדם צריך... כל אדם, יש לו מעלות וחסרונות. אבל אדם צריך כל הזמן... אדם, סליחה שאני נותן לכם משל. אדם זה כמו קומקום. אתה מדליק אש, הקומקום רותח. אתה מכבה את הפתילה או את הגז, המים שוקעים. אנחנו חיים על סולם. והסולם עולים ויורדים בו כל הזמן. אתה מרבה חיוב, אתה עולה. אתה מחבא את הלהבה, זה המושכו לבית המדרש. אתה שוקע. ואם אתה שוקע בצורה נוראה, שקיעות כאלה. אז מה אתה צריך לעשות? תדאוג שכל הזמן מה יהיה? תהיה את האש, והגית בו
יומם
ולילה. כל החיים, מה אתה מדבר ברצינות? כל החיים, כל החיים. כתוב ברמב"ם בהלכות תלמוד תורה, אדם צריך ללמוד תורה מרגע שהוא עומד על דעתו, עד יום מותו, עד היום האחרון. תורה, סליחה שאני אומר לך, זה כמו אוכל. לא צריך להגיד לאדם ללכת לאכול, צריך להגיד ללכת לאכול. למה לא צריך להגיד לו לאכול? כי זה טבעי. אין לך דבר יותר טבעי מאשר ללכת לאכול. איזה ארוחה הבאה, אתם יודעים?
צהריים.
לא צריך להגיד לכם איזה ארוחת צהריים. מהו השיעור הבא, זה כבר אתם לא יודעים. כי השיעור הבא זה גם אוכל. תורה זה אוכל הנשמה. לכו לחמו בלחמי. אוי כל צמא, לכו למים. אין מים אלא תורה, ככה חז"ל אומרים. אז זה הבעיה בדיוק. כשאדם חושב שהיצר הרע זה דבר בלתי שליט. הוא משתלט עליך, כמו שאתה אומר, ואתה לא יכול להתמודד איתו. אז ודאי שאפשר להתמודד איתו, וצריך להתמודד איתו. ואם אתה נותן לעצמך לשקוע, אז אל תתלה את זה באחרים. אז אתה צריך, אם אתה שוקע, מיד להדליק את מה?
האש.
את האש, מה האש? אש דת למו, כתוב, מפורט.
גם על האוכל אנחנו שמים חריף.
בוודאי.
דברים כאילו ש...
טעימים.
תבלינים.
מה, אתה לא יודע?
זהו.
למה קוראים לשולחן ארוך, שולחן ארוך? אפשר רגע לשולחן בלי ארוך. למה קוראים לארוך? לא, יש ספר כזה, שולחן ארוך, ראיתם? מישהו ראה את הספר הזה פעם? יש שם הכל. פלפל, קצת מלח, טעם.
אני מבין תבלינים, זה העץ הרע. אם אני שם חריף, חריף זה לבד.
תבלין לעץ הרע, אומרים חזל, זה לימוד תורה. לימוד התורה, אין לך דבר יותר מחזק את האדם, את הפרט, את הכלל, את המשפחה, כל דבר. היום יש ערוץ מאיר, אני לא יודע אם שמעתם עליו. ערוץ מאיר, היום אנחנו מקבלים משוב, אימיילים, זאת אומרת, תגובות מאלה צופים. אומרים, מאז שהכנסנו את ערוץ מאיר הביתה, נגמר, מהפכה בבית.
קמים בבוקר.
תורה, 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 ילדים תורה. משפחה תורה, יושבים, תורה. האווירה, זה משהו, זה עולם לגמרי אחר. מאשר כל מה שהיה לפני זה, היה זה, אנחנו קוראים לדבר על המכשיר הזה, אני יודע, שהיה שם מקודם. דרכו אותו מבית, פעם נסעתי באיזה יישוב, שינגים יוצר אותי, אומר, אתה ממכון מאיר. רוצה להגיד לך תודה רבה, אומר, אתה יודע, זרקנו את הטלוויזיה מהבית, היום הבית שלנו השתנה מקצה לקצה. מה קרה? אצלנו ערוץ מאיר חוגג, גם לילדים, גם למבוגרים. יש לנו תורה בבית. לא לנו דבר כזה תורה בבית. אף פעם לא דיברנו דברי תורה, לא שמענו דברי תורה. חוץ מאיזה דרשה בבית כנסת של הרב ביום שבת או משהו כזה.
אתה בטלוויזיה.
אז תורה מגרשת יצר רע. זה, את שואלת מאיפה יצר רע. יש יצרה, צריך להגדיל את החיוב, והחיוב מבטל את השלילה. איך הרב אומר, הרב קוק אומר, על ידי הגדלת האור, החושך מסתלק. זה החוק. וו אחד, בבקשה. וו אחד זה אותו רעיון במילים אחרות, בבקשה. כל החוכמות, יש כאן איזה הערה לגבי אטום. אחד מחיפה שואל, ליעד מחיפה, אפשר לקרוא לזה פצצת אד-טום, שאולי החלקיק הקטן ביותר מסוגל להרוס הכל אד-טום. חפה מאוד. אד-טום, אד-טום. יישר כוח. כן, וו אחד בבקשה. כל החוכמות וההשגות שבעולם אינן מפקיעות את חובת התשובה המעשית בממש ופועל. ממש. אדם יכול להיות חוכמולוג, לדעת תורה, ללמוד פילוסופיה, אני לא יודע מה, להיות החכם הגדול ביותר. זה לא אומר שהוא לא צריך לתקן את המעשים שלו. יש בדיחה מיודעה על האוניברסיטה, שפעם היה פרופסור לאתיקה, אתיקה זה מוסר. זה מוסר. אז הוא נתן הרצאות בענייני מוסר, אבל הוא עצמו, כולם הכירו אותו, הסטודנטים, כאדם בלתי מוסרי. לא מתנהג יפה, מה שנקרא. אז יום אחד קם סטודנט אחד, אומר לפרופסור, אדוני הפרופסור, אתה מלמד אתיקה, למה אתה לא מוסרי? למה אתה מתנהג בצורה בלתי מוסרית? אז הוא אומר, מה? תגיד לי, זה שמלמד גיאומטריה צריך להיות משולש? מה זה קשור אחד לשני? בדיחה, אבל הבדיחה הזאת היא מבטא, זה מה... הוא אומר, כל ההשגות שבעולם, כל החוכמולוגיות, תהיה פרופסור, תהיה רב הראשי, תהיה, לא יודע מה. אבל אתה לא יכול להגיד, הדבר הזה מבטל את המעשים. אין דבר כזה. ההשגות הכי גדולות מחייבות מאחוריהם מעשים. לא פעם באים לכאן חבר'ה שהיו ב... איך זה נקרא... סמינרים לקבלה, כל מיני דברים כאלה בתל אביב וכל מיני מקומות. יש קורסים לקבלה, דברים כאלה. שאתם, למה אתם באים לכאן? מה יש? אומרים שמה, הזוהר הקדוש ופה ושם, הקבלה, הספרות, עניינים, זה. אבל הרגשנו שבאופן מעשי אנחנו לא מחוברים. אנחנו שם ולא כאן. אותו רעיון, כי הם הרגישו, נכון, ראשו בשמיים, הסולם, אבל רגליו מוצבות ארצה. ארצה זה המעשיות. צריך לחבר את עולם העשייה, היומיומי, לדברים אלוקיים, דברים נצחיים, דברים... זה כל העניין שלנו. אי אפשר להיות בשמיים, ואתה לא מממש את האידאה, או את הרעיונות, או את ההשגות, כל מה שלמדת, ואתה תלוש מזה, אתה... מנותק מהדבר. כל החוכמות וההשגות שבעולם אינן מפקיעות את חובת התשובה המעשית בממש ופועל. לא יכול להיות שאתה תדבר על כיבוד אביהם, למדתי את עשרת הדיברות, כבד את אביך ואת אמך, ואתה בא הביתה, מתחיל לצוק על ההורים. מה זה? אם אתה לומד, הגעת למדרגה הזאת שאתה לומד עשרת הדיברות, כבד את אביך ואת אמך, זה השגה גדולה. אבל תממש את זה, מה אתה צריך לעשות? מה אתה צריך לעשות?
לכבד את ההורים.
זה שאתה מבין מה זה לכבד את ההורים, זה לא מספיק, אתה צריך מה לעשות? לממש את הדבר הזה. אחרת אתה קרוע בין העולמות. העולם הרוחני שלך שם, והעולם המעשי הוא סותר את העולם הרוחני. ולא יכול להיות דבר כזה. אלא שמהירות לפניהם את הדרכים, ההשגות והחוכמות, לפניהם, כמובן לפני המעשים את הדרכים. כל הגדלות שבעולם איננה מזיזה כל דעו מתביעות הקטנות. דיינו, כמה שתהיה גדול בעולם, זה לא מפקיע את הדברים הקטנים בחיים. אתה יכול להיות אדם חשוב מאוד. יכול להיות ראש ממשלה, יכול להיות ראש פה, ראש שם, אתה בא הביתה, שפונזה. אני ראש ממשלה? שפונזה? מה זה? זרוק את ההשפעה. מי? אני? זה דבר קטן עליי. זה קטן, זה דבר גדול. כשאתה שומע לי אשתך ואתה זורק את ההשפעה, ועושה שפונדה וגם שוטף את הכלים וגם משכיב את הילדים וגם רוחץ אותם וגם 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 והיא מלכה יושבת שם, זה בסדר או לא בסדר? מה אתם, אתם לא נשואים כנראה.
היא יושבת
לא
בסדר.
אדם גדול עוזר לאשתו למרות שהוא גדול ויש לו מתפקיד של איזה מנהל גדול של משהו, אני לא יודע מה. הדברים הקטנים האלה הם דברים גדולים. לעזור בבית זה דבר גדול, זה לא דבר קטן. זה נקרא אדם גדול. זה מה שאומר כאן הרב. כל הגדלות שבעולם, תהיה לא יודע מי, לא מפקיע את הדברים הקטנים שצריך לבצע אותם בתוך הבית, במשפחה, בחברה, בכל מקום ומקום. נותנים לך משהו, תגיד תודה, למרות שאתה גדול. תבקש סליחה, למרות שאתה גדול. אתה עובד בחברה, אתה ראש החברה, אתה לא יודע מי, אתה תתייחס אל האנשים. בדברים הקטנים ביותר, הפשוטים ביותר. זה מה שהרב אומר. כל הגדלות שבעולם איננה מזיזה כל דיו מתביעות הקטנות. כמו שאין שום גדולה שבעולם פותרת מפקיעה שום תפקיד גופני. למשל, זה להתפנות. מלומדים את זה מפרו. פרו היה רוצה להגיד לעם שלו, למצרים, שהוא אלוהים. שאלו אותו, איך אתה תוכיח לנו שאתה אלוהים? הוא אומר, תראו, בן אדם מתפנה, נכון? בן אדם נורמלי מתפנה? אני שואל אתכם, איך אתה יודע? כל בוקר, רק פעם אחת בבוקר. אבל פרו רצה להראות שהוא אלוהים, אז הוא אמר, אני לא מתפנה. אף פעם לא מתפנה, תסתכלו עליי, תעקבו אחריי, תשימו אליי מצלמה, כמו תעדו את חיי. אבל משה רבנו ידע את האמת שהוא בן אדם. והוא היה הולך פרו, קם במיוחד בבוקר, אני לא יודע, תמיד המלאכים קמים 3 שעות אחרי הזריחה. הוא היה קם לפנות בוקר, בא חושך עוד, היה בורח לנילוס, מתפנה, חוזר למיטה, אומר, הנה, אתם רואים, קמתי, לא מתפנה. מה עשה משה רבנו? שם לו מערב. איך הרשי אומר, אני אומר, זה לא המצאה שלי. הוא אומר לו, פרו, אתה בן אדם. אתה כמו כולם, יש לך דברים פשוטים שצריך לעשות. פרו היה חפוי רואה, הוא אומר, וואי, 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 גילה את הסוד. כמה שאתה גדול, אתה צריך מבחינה ביולוגית, פיזית. לעשות דברים קטנים, מה לעשות? אותו דבר מבחינה התנהגותית, אנושית. לא רק מבחינה ביולוגית. כמו שאין שום גדולה שבעולם פותרת ומפקיעה שום תפקיד גופני. גם השפל שבשפלים, אתה צריך את הדברים האלה. אז מה, בגלל שאתה גדול, אתה לא צריך לעשות את הדברים האלה? אותו דבר גם ביחסי אנוש. אלא שהגדלות, אדם שהוא באמת גדול, מדריכה את האדם ביותו מקבל אותה בתארתה את הגדלות, איך להתנהג בכל עניינים שבקטנות, כל דבר קטן, באופן שגם הם יתעלו ויהיו עניינים גדולים, כמו שאמרנו מקודם. לעזור בבית זה דבר קטן שהוא גדול מאוד. לזרוק את ההשפעה בבית זה דבר גדול מאוד, למרות שנראה כדבר קטן. זה נקרא אדם גדול. אדם גדול לוקח את הדברים הקטנים והופך אותם לגדולים. יש להם ערך, יש להם חשיבות. זה מובן הרעיון. אותו דבר, כל מידה, כל מצווה, כל מעשה טוב. לא לזלזל בזה. כל דבר קטן לראות דבר גדול. אתם רואים קליפה של בננה ברחוב? תסתכלו שם, אתם רואים? מה עושים? אני אתכופף. אני עם הכאבי גב שלי. שהוא יתכופף. יכול לקרוא דבר כזה? אתה אדם קטן. אדם גדול, מתכופף, מרים את הקליפה של הבנה. זה מובן הדבר. Question, שאלות, בבקשה. בבקשה, כן.
הדברים הקטנים בעצם שאדם עושה, זה בעצם בונה אותו ומגדיל אותו לאדם גדול.
ודאי, לא רק זה, אתה צריך להעריך כל דבר. כל נשימה, כל הנשמה תעלה על כל נשימה ונשימה, אתה צריך להודות לקדוש ברוך הוא. ואם הוא מזכה אותך לעזור למישהו, לעשות משהו טוב, זה כמו נשימה, כמו נשמה. תגיד תודה רבה שאני עושה מעשה טוב. להעריך כל דבר, לא לזלזל, לא לבטל, לא אדם ולא מעשים טובים וכל הדברים האלה. זה מובן, זה מה שהרב אומר. זה תשובה, תשובה שאתה משיב גם את הדברים הקטנים לכאורה על השורש שלהם, דיינו לרצון הבורא, אתה הופך אותם לדברים גדולים. זה מובן.
גם את הדברים הקטנים לדברים
גדולים. כן, כן. כן, ודאי. עוד שאלות, רבותיי, אין שאלות. מה קורה כאן?
אבל אני אשאל. אני רוצה שנבין. אז יצא מפה ש...
הדוגמה המוסרית, נגיד, מאנשים גדולים, בגלל גדול, זה שגם מתנהגים הדברים הם הכי קטנים בצורה, כאילו, זה יכול לסבל לי, אדם גדול בזה שמתנהג יפה ומוסרי לאנשים הכי קטנים שיש, וזה המבחן, אפשר להגיד.
ולומדים ממשה רבינו. משה רבינו היה רועה צאן. אבל היה רועה צאן שאכפת לו מכל הכבשים. ופתאום הלכה לו איזה כבשה, תלה, הלך לו לאיבוד. נעלם לו פתאום מהחשבון, ראה אותו, הוא לא קם. מה היה יכול לרועה כזה גבתן, נגיד, פחות כבשה, פחות תלה, יותר תלה, נראה, מה אני אשבור את הראש? מה עושה משה רבינו? הוא הולך לחפש את התלה הזה, לא, אין לו מנוח. אולי הוא סובל, אולי הוא מתייבש, אולי. עד שהוא מוצא אותו באמת ומחיה אותו. לוקח את הדיינו, זה משל כמובן. הוא רואה את אחרון הילדים, את אחרון, התלה זה כמו ילד. את אחרון האנשים, אכפת לו מכל אחד. אכפת לו מכל דבר. הוא מעריך כל דבר. למרות שעל פניו זה נראה כאילו דבר קטן, אבל באמת זה דבר גדול. זה מובן. טוב, אנחנו בסעיף זין, בבקשה. התשובה קדמה לעולם. יש כאן, בסעיף הזה, הוא זורק כאילו איזה סיסמאות כאילו, איזה עקרונות נאמר, ואני תכף מתייחס לחלק מהעקרונות האלה. קודם כל הוא אומר, התשובה קדמה לעולם. ב' המוסר מקיף את הכל. המוסר מקיף את הכל. הערך העליון המוחלט, האלוקי, מתפלש, הכוונה היא חודר, בכל ענפי הענפים. המעשה המסתעף, שהוא פרט נאמר, כן, שאינו מכוון לשורשו, כן, כמו ענף שלא מכוון לשורש, חוזר למקורו בעילוי הרצון. כל משפט הוא כאילו משפט בפני עצמו, ואפשר תורה שלמה על כל דבר כזה, אבל יש משהו מחבר את כל הדברים האלה. המילה תשובה, תשובה, השורש שלה זה מלשון שב. שב, הכוונה היא שהיית באיזה מקום, התרחקת מהמקום הזה, ואתה שב לאותו מקום שהתרחקת ממנו. זה באופן מילולי המושג לשוב. הייתי פה, התרחקתי, אני שב לאותו מקום שהייתי בו.
אם אתה מפרד הרב את האות
עם המילה תשובה, זה מצליח תשוב, השם. תשובה, יפה, לשוב, השם, יפה, יישר כוח. הרעיון הוא כזה, יש תנועה בבריאה. התנועה היא לא סטטית, הבריאה היא לא סטטית. היא לא דורכת במקום. יש תנועה, יש ביטוי כזה, הכל זורם, בפיזיקה, אפילו האטומים שהזכרנו מקודם, בתוך האטומים יש גם תנועה, תנועה של אלקטרונים וכל מיני חלקיקים קטנים. קל וחומר, כל כדור הארץ מסתובב. כשאנחנו יושבים כאן בכיתה, אנחנו מסתובבים באותו רגע, לא מרגישים בזה. אני בדקתי את זה. אתם מרגישים את הסיבוב?
לא.
כולנו בתנועה. למה אתה לא מרגיש את הסיבוב?
כי הסיבוב יותר מדי.
אה?
אתה מדי חזק, אתה
מרגיש
שאתה אומר.
לא, אתה אומר, כמו שיושב... זה כמו שיושבים באוטובוס, אתה לא מרגיש שאתה נוסע. אתה אומר, אני יושב. אה, אני משתכל בחלון, אני רואה, הכל בורח. אתה אומר, אופ, נכון, אני נוסע. אבל כל מה שקיים בעולם, יש בו תנועה. אתה מרגיש בתנועה הזאת, אתה לא מרגיש בתנועה הזאת, הכל בתנועה. השאלה, האם התנועה הגלובלית הזאת, העולמית הזאת, הכללית הזאת, יש לה מטרה או לא? יש לה מגמה או לא? האם כל מה שקיים בעולם זה תנועה סיבובית שלא מתקדמת, אלא חוזרת על עצמה כל הזמן, או התנועה הזאת יש לה מגמה מסוימת, או לא? זאת שאלה. זו שאלה שהפילוסופים שואלים אותה, והתורה שואלת אותה. האם כל מה שקיים בעולם, כל הגלובל הזה, כל התנועה הענקית הזאת, האם היא גם שואפת או רק שוטפת? זאת אומרת, יש ביטוי כזה. שוטף זה זורם, ושואף זה מגמה, להיות יותר טוב. התשובה לדבר הזה, הכל באמת שוטף, הכל בתנועה, הכל זורם, אבל גם הכל שואף. דהיינו, יש מטרה, יש מגמה. התנועות הן לא תנועות בלי תכלית. יש תכלית לכל הבריאה הזאת. ומהי התכלית של כל הבריאה הזאת? זה להתקרב אל הקדוש ברוך. דהיינו, במילים שלנו, להשתלם, להיות יותר טוב. כמה שאתה מתקרב יותר אל הבורא, לרצונו של הבורא, אתה מגלה יותר את הטוב של אלוקים בעולם. כל ההיסטוריה האנושית זה סיפור שיש לו ראשית ויש לו אחרית. מגיד מראשית אחרית. כל הגלובל, כל כדור הארץ, כל הדברים האלה, יש להם מטרה. המטרה זה גילוי אור השם בעולם. מי מגלה את אור השם בעולם? האדם. אתם קוראים אדם. האדם הוא מגלה. אבל מתי הוא מגלה את זה ואיך הוא מגלה את זה? זה כבר שיעור בפני עצמו. וזו התשובה. התשובה, אנחנו שווים אל המהות שלנו, אל התכלית שלנו, דהיינו אל גילוי אור השם בעולם, אבל כאמור, את הדברים האלה נלמד אם ירצה השם פעם הבאה.